ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, שמי סגיר רפאל, והיום אנחנו הולכים לדבר על סקרמנטו וטייריס הליברטון, מהם הפתעות העונה שלנו, והקאמבק של הביגמן והדומיננטיות שלהם. פתיח ומתחילים. ברוך הבא לפודקאסט, ניל קרמר מהעמוד הודיני ניל, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב, אני שמח להיות כאן, אני בסדר גמור.
למי שלא מכיר את העמוד, אז אתה יכול לספר קצת?
בוודאי, יש לי עמוד שפתחתי לפני כמעט כשנה, שבו אני כותב ומראיין ומביא קצת דברים עסיסיים מעולם הכדורסל האירופאי וגם ה-NBA, מישהו בשלל שפות. אם זה רעיונות עם מאמנים, שחקנים, כתבות שהם קצת מחוץ לקופסה, דברים שהם פחות שגרתיים. אני מתחייב לדברים באמת מעניינים וייחודיים שלא תמצאו בעמודים אחרים, ואני באמת עושה את זה מאהבה תאורה למשחק, בתור זה אחד התשוקות הכי גדולות שלי. מקום קסום בסך הכל.
אני ראיתי את הרעיונות שלך עם נבן ספחיה ועם ננו גינסבורג. איך אתה מגיע למאמנים בסדר הגודל הזה? ולמי שלא יודע, ננו גינסבורג הוא יחסית ביג דיל באירופה. זה שבארץ כמעט לא מדברים עליו.
ככה, בנוגע למר ספחיה, כמו כל הדברים שאני כותב או עושה בעמוד שלי, זה, אני קורא לזה הערות שבאות לי ופתאום מתחשק לי לרעיין או לנסות להשיג בן אדם, גם אני לא אגיד שלא ניסיתי להשיג שחקנים כאלה ואחרים, אירופאים או מ-NBA, אבל השגתי איכשהו את הטלפון של ספחיה, שלחתי לו בסך הכל הודעה מנומסת בוואטסאפ, הצגתי את עצמי וביקשתי ממנו להתראיין בזמן שהוא היה בבועה בפלייאוף בעונה שעברה, והוא הסכים. ככה נוצר לי הקשר הראשוני איתו. בנוגע לננו גינסבורג, גם משהו דומה, הייתי אמור לטוס למדינה שבה הוא בעצם מאמן גם את הנבחרת וגם את הקבוצה שלו בצ'כיה. בסופו של דבר זה לא קרה, ובמקרה הוא גם אמר לי שהוא נמצא בישראל, ושמח לבוא ולתת לי רעיון. אני חושב שבסופו של דבר, אני גם לא האמנתי שאני מסוגל להגיע למאמנים בסדר גודל הזה, ואם היו אומרים לי לפני שנה, אתה הולך לראיין את ננו גינסבורג ובטח את ספחיה, אז הייתי אומר שזה איזשהו חלום הזוי, אבל אני חושב שדברים קורים אם יש מספיק כוח רצון ואמביציה, וכן, קצת מזל ודברים שמסתדרים, טיימינג נכון.
אז בוא אני אתן לך את המטרה הבאה שלך.
כן.
קצת יותר קשה, כי אתה לא תשיג את הטלפון שלו מחברים ישראלים. יאללה, אני רוצה פה ראיון עם סקוט ברוקס.
קודם כל אני יכול להגיד לך שגם על זה עבדתי, או יותר נכון אני עובד על זה. אני אמור לטוס לקולומביה מטעם העבודה כשיפתח נתב"ג. זה היה גם אחד הדברים שהוביל אותי לעשות רעיון השלישי שעשיתי בעמוד שלי עם שחקן עירוני נס ציונה קולומביאני, בריאן אנגולה, רעיון בספרדית. והרעיון שלי היה בין היתר אחרי שאני אסיים לעבוד שם, להגיע לוושינגטון לנסות להשיג את אחד מהאנשים של הוויזארדס, אבל הקורונה לא נרגעת, אז הדבר הזה ירד מהפרק, אבל צפו לעוד דברים בהמשך. אם אני באמת יגיע למדינה הלטינית הזאת, אז כבר יש לי רעיון מה אני רוצה לעשות שם, יש לי כבר אנשי קשר.
אוקיי, טוב. בוא נתקדם לפודקאסט שלנו. מה רגע השבוע של חניל?
רגע, השבוע שלי, דריימון גרין עושה אולין על עבירה, עם זריקה מהחצי. לא יודע, מלא זה, אפשר להגיד, כשיש לך שנייה וחצי, לא יודע, שתי שניות לסיום של משחק, ואתה בפיגור 3, אתה מנסה אולי לשחות את העבירה, אבל כשיש לך את סטף קרי בקבוצה, גם אם היה לי חצי שנייה, הייתי מוסר לו שיזרוק את זה לשמיים ויקלע.
זה לא, קודם כל היה 6 שניות, 7 שניות, כן. וגרין חשב שהולכים לעשות עליו פאול.
נכון.
כדי לעצור את ה... כדי שהם לא יזרקו שלשה.
נכון. זה מאוד יפה, אבל אני חושב שבמשחקים של עונה רגילה, לא כזה, הרי אנחנו יודעים שלא כל כך... לא, כאילו, הם יותר משייטים במוד כזה של לשייט בעונה הרגילה, ופה ושם יש התאמות, כאילו אם יש התאמות הגנתיות או בהתקפה, זה דברים שאנחנו יותר רואים.
לא, אבל כולם יודעים מי זה סטף קרי, וכולם יודעים אם אתה בפלוס שלוש בשניות האחרונות.
כן, אבל גם...
לא, תראה, אני חושב ש... אם הייתי משווה את גרין, אני רוצה להשוות אותו אז לשחקן פוקר חושב. אתה יודע, בפוקר תמיד מדברים על, על הדרגות, של דרגות החשיבה, שדרגה ראשונה זה מה יש לי, דרגה שנייה זה מה יש ליריב, דרגה שלישית זה מה היריב חושב שיש לי וכו' וכו'. אז גרין כאילו הריץ לעצמו בראש, אתה יודע, הוא יושב בעמדה מוקדמת עם 2-7, הריץ לעצמו את כל הסנריו בראש, החליט שהוא לחולין. ועשו לו כל בלי למצמיץ. הוא קרא לזה המהלך הכי מתוחכם, הכי מטופש, ואני חושב שבסך הכל התיאור שלו די קולע. אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, חשבת שהולכים לעשות עליך פאול, אוקיי, את זה אני בסדר. זרקת כדי שזה יהיה, כדי שתלך לקו 3 פעמים, אתה קלה עונשין גרוע. מה זה יעזור שיהיו לך 3 זריקות עונשין? תמסור לסטף.
אתה יודע מה, בוא נלצא מנקודת הנחה שהאולין שלו היה הולך על כל הקופה לגמרי, כאילו, ממש מנצח. אז הייתי אומר לך שהוא יכול לקלוע, הוא היה מנסה לקלוע את 3 טעם, בהנחה שהיה יוצא לו טוב, מה שנקרא עכשיו קצת הסתברות וסטטיסטיקה, היה קולע את 2 הראשונות, מחטיא את 3. לוקחים איזה ריבאונד, או פולו-אין או משהו, והיו מנצחים את המשחק פתאום, כאילו, זה יכול להיות שזה מה שבאמת עבר לו בראש, או לקלוע את 3 טעם, אם הוא באמת מסוגל, והוא לא כזה מסוגל.
בהתחשב בזה שהווריירס בלי וייזמן, בלי לוני וגרין, שהוא ריבאונדר הכי טוב שלהם על הקו, קצת בעייתי הסנריו הזה. לא משנה, עזוב, זאת אומרת, זה יכול להתפתח כמה סנריו, לכמה סנריו עם, וזה יתפתח לסנריו הכי צפוי, בסופו של דבר שבו גרין לא פוגע בכלום, והכדור עובר לסן אנטוניו.
כן, השאלה אם עכשיו... אם באמת הייתה עבירה, אז כולם היו אומרים גאון, או כמו שקרה עכשיו, שקתי נפול. תלוי איך מסתכלים על זה, באיזה מעמד. זה בגלל שזה משחק של עונה רגילה, זה יותר סליח, לדעתי.
אני חושב שיש לשחקנים להגנות בכלל בליגה נטייה לעשות עבירות מהר מדי, אוקיי? הם רוצים לעשות את העבירה בתחילת המהלך, כדי שזה לא יגיע לאנד וואן, כדי שזה לא יגיע למצב שזה באמת זריקות. אתה רואה שכשיש להם עבירה לתת, אז הם עושים את זה במה שלעין נראה קצת טיפה מוקדם מדי. ואני חושב שזה מה שגרין ציפה לו, שהם יעשו את העבירה בלי קשר למה שקורה על המגרש. כאילו, במקום שגולדן סטייט יפתחו איזשהו מהלך, לקחת את גרין שהוא קלי יונשין גרוע ולשלוח אותו לקו, וזה מה שהוא ציפה, זה לא היה התוכנית של סן אנטוניו, ובגלל זה נראה כמו שזה נראה, זה הכל.
אולי כי זאת סן אנטוניו בעצם.
אולי, אולי כי פופוביץ' אף פעם לא נהג לעשות עבירות במצבים האלה, וסן אנטוניו יכלו גם כמה הפסדים משלשות שהם יכלו למנוע, שלא לדבר על אליפות שהם הפסידו משלשה שלא הייתה צריכה להיות, אם דיברנו על זה לפני הפודקאסט, אז...
כן.
ניל הזכיר לי סיפור שמסתובב ברשת שלברון ג'יימס מתקשר לריי אלן עדיין להגיד לו תודה על השלשה מ-2013. רגע השבוע שלי, יום ראשון, 8 בערב, אפשר לראות את דני אבדיה בשעה נורמלית, ותשמע, היה תענוג, באמת שהיה תענוג, כי שרלוט שיחקה כדורסל נפלא ופרקה את וושינגטון לגורמים. וושינגטון היא לא קבוצה, היא מתבססת על 2 סטקוררים וזהו. שרלוט, שאין מהם ציפיות באמת, יושבת על הכתפיים של 2 שחקנים מאוד מאוד קבוצתיים, 2 כוכבים במרכאות שהאיכות שלהם זה לא היכולת שלהם לקלוע, אלא דווקא היכולת שלהם למסור לחברים, זה למלו בול שבינתיים הוא נפלא, וגורדון היוורד ששווה כל דולר מה-30 מיליון שהם שילמו לו. וזאת אומרת, אין לנו הרבה הזדמנויות לראות קבוצות כמו שרלוט, אז זה היה כיף. קצת צייר אותי שערוץ הספורט שלח את המשחק הזה לערוצים בתשלום, אבל בגלל זה אני אומר לכולם, תעשו ליג פס ואז תהיו תלויים בגחמות של ערוץ הספורט, ומקבלים את כל משחקי ה-NBA בלייב ו-VOD, כולל משחקי עבר גדולים במחיר שהוא מצחיק ביחס לכמות הכדורסל שאתם מקבלים.
בהקשר הזה אני אוסיף רק משהו, נכון שיש את היוורד ואת למלו, אבל יש לך פתאום גם נסיקה של שחקנים שאני מודה שגם אני עונה שעברה לא חשבתי שהם יכולים מאוד יותר להתפתח, לא יודע אם, לזה, אם זה סקרי טרי, שחשבתי שעכשיו הוא יהיה שחקן של סטטיסטיקות ריקות, אבל הוא מסתדר לא רע, גם אם זה
לא,
לצד. תשמע,
השנה, אבל זה ההבדל בין השנה לשנה שעברה, כי שנה שעברה היה צריך להיות הרכז, והיה צריך להיות שחקן שכל התקפה נופלת עליו, עכשיו בדיוק להפך, זאת אומרת, יש את היוורד ויש את בול, והוא יכול לשמש את מה שהוא עושה טוב כקלאי.
כן.
אז זה לא כזה מפתיע, אבל דווקא דבונטה גרם נעלם.
דבונטה גרם, כן. הוא הפך להיות כבר, הוא היה אופציה הראשונה, שנייה שלהם, עכשיו הוא... בסדר. זה קורה. זה לא, כל עוד עם הקבוצה מנצחת, אתה יודע, מה אתה מעדיף להיות? ראש לשואלים כמו ביל בוושינגטון, כוכב בקבוצה גרועה, או שחקן ספסל או רוטציה בקבוצה שמנצחת? זה דיון של עצמו.
טוב, לביל יש תשובה חד משמעית, הוא רוצה להיות ראש לשואלים.
כן, למרות שתמיד התשובות האלה הם עוד יומיים נראה אותו בטרייד, אבל בסדר.
אז בואו נתחיל את הפודקאסט ונעבור להתקפה מתפרצת, ונדבר דווקא לא על המלובול, אלא על החבר מהמערב, מי שהיה רוקי החודש במערב, טייריס הליברטון וסקרמנטו, עם מאזן של 12-12 נמצאים כרגע במקום ה... שהיא במערב, חצי משחק אחרי גולדן סטייט, חצי משחק לפני ניו אורלינס. הדברים מאוד פלואידים במערב, יש הרבה עליות וירידות כל שבוע. מה שכן אפשר לומר, זה שיש להם את ההגנה הכי גרועה בליגה, עם דיפנסיב רייטינג של 116.6 נקודות.
יותר גרועה משל וושינגטון זה קשה.
תתפלא. היא אפילו לדעתי יותר גרועה משבוע שעבר, אנחנו הסתכלנו על 10 משחקים האחרונים, שזה הזמן שהרדן היה בברוקלין, וכן, הם עלו מעל ברוקלין בינתיים. הם עלו מעל ברוקלין, אז הם היו גם יותר גרועים מברוקלין שבוע שעבר. והתקפה של שקולת 112 נקודות למשחק, וממוקמים במקום ה-11. סך הכל, יש להם שחקנים ברמה יחסית טובה. דיארון פוקס לדעתי מצוין השנה. ראשון הולמס השתלט על עמדת הסנטר הפותח ובכלל על הדקות בעמדת הסנטר, למרות שהיה צפי שיהיה איזשהו מאבק בינו ובין חסן וייסייד, והוא מאוד מאוד יעיל. הוא בעצם לא עושה מה שהוא לא יודע, הוא לא עושה הרבה, אבל את מה שהוא עושה, הוא עושה ביעילות מאוד מאוד גבוהה, הוא קולע ב-65% מהשדה.
מהשדה, כן.
כמעט 80% מהקו, הוא מוריד 8 ריבאונדים עם 1.7 חסימות. אני לא חושב שאפשר לצפות להרבה יותר מסנטר. וטייריס הליברטון מהספסל ששבוע יצא לי לראות אותו פעמיים, שאלו אותי איך רק עכשיו הגעתי לזה, אז אני מתנצל, אבל לראות סקרמנטו זה עונש. השבוע הם שיחקו מול דנבר בשבת, אז זה... ראיתי אותו כי רציתי לראות את יוקיץ', ובראשון הם היה למשחק מוקדם, אז כבר הדלקתי את הטלוויזיה, את הליג פס כמובן, לא את הטלוויזיה, אין מה לראות בטלוויזיה, ותשמע, הוא פשוט נהדר, כאילו, אתה שואל את עצמך, הבחור הזה זה רוקי, הוא משחק כמו שחקן עם ותק של 6-7 שנים.
כשאתה אומר, אגב, ותק של 6-7 שנים, אני חושב ש... קל מאוד להסתכל על תור הנקודות והאחוזים שלו, אבל אני מסתכל, מה שתופס לי טיין אצלו זה העיבודים, או כמעט אפס עיבודים שיש לו.
האסיסטים עיבודים, יחס
אסיסטים. אסיסטים עיבודים, 5-3 מול 1.5, זה בטח לשחקן שהוא פעם ראשונה, זה משהו, זה לא הגיוני, כאילו אנשים, זה אולי נשמע מספרים קטנים, כאילו מה, קודם כל 5 אסיסטים, 5 כמעט וחצי אסיסטים מהספסל, זה המון. איבוד וחצי, זה איבוד אחד.
אבל חשוב לציין, הוא עולה מהספסל, אבל הוא משחק כמעט 30 דקות.
כן, אז בכלל זה עוד יותר מרשים, זה לא עכשיו שחקן של 20 דקות, וזה לא שהוא לא נוגע בכדור. מה שכן, היעילות ההתקפית שלו, שזה כאילו, אפשר להסתכל על כל המכלול שלו, הוא כאילו וואו אחד גדול, כי הוא לא לוקח כל כך הרבה זריקות, והזריקות שהוא לוקח, סופר יעילות, גם מהקו, גם מכל מקום, הוא מוריד ריבאונדים לא רע, יחסית לעמדה שלו, אפילו חוטף.
49.5% מהשדה ו-45.5% משלוש, זה כן, זה די יעיל.
ואפילו חוטף, הוא החוטף המוביל, חוטף המוביל בצוותא עם דיארון פוקס, אז כאילו, מה עוד אתה רוצה מהרכז שלך, שזה מה שהוא מראה בשנה הראשונה, צריך לקוות שהוא לא, מה שנקרא, נתן פתח חזק מדי והתעקע. כמו כל מיני שחקנים שהיה להם איזה עונה מופלאה, ואז נעלמו, לא יודע, מייקל קרטר וויליאמס, ועוד כל מיני כאלה שאני יכול סתם לחשוב שמאוד אלהיבו, אבל זה לא דומה לכלום למייקל קרטר וויליאמס, שאף אחד לא יחשוב, זה לא מזכיר.
מייקל קרטר וויליאמס, היו לו כמה משחקים מדהימים, אבל היסודות של הכדורסל תמיד היו בעייתיים אצלו. טייריס אליברטון הוא שחקן של יסודות, אתה רואה שהוא עושה הכל נכון, הוא שומר נכון, זאת אומרת, הוא לא עושה שום דבר בצורה מדהימה, אבל הוא עושה הכל נכון, הוא כמעט לא טועה, הוא שחקן שמאוד מבוסס על היסודות של הכדורסל, שהם מאוד חזקים אצלו. זה סיפור אחר לגמרי.
כן, ונשאלת השאלה איך הוא... אני יכול לדבר על איך בכלל אנטוני אדוורדס הגיע ראשון, אבל זה לא הנושא.
לא, כי בדראפט אתה בוחר פוטנציאל, וטייריס הליברטון, יש לך הרבה קבוצות שיגידו, אוקיי, סבבה, זה שורה מאוד יפה, סטטיסטיקה מאוד יפה, והוא משחק כדורסל סבבה, אבל כנראה שזה הגג שלו.
כן, אז אני מאוד שמח בשבילו שהוא מראה ש...
זה גג נפלא דרך אגב לדעתי, כן?
כן, גם אם זה התקרה שלו אגב, אז מה? מקומו מובטח בליגה לשנים ארוכות, כן? עוד שיש פה, שוב, אנחנו בערך שליש עונה, עברנו בערך שליש עונה, וכרגע הוא ביחד עם למלו, לצורך העניין, מובילים במרוץ לרוקי אוף דה ייר, אז...
כן, יש למלו בול מוביל, אבל הליברטון לא הרבה מאחוריו, וחשוב לזכור שהוא רק בן 20, זאת אומרת, אנשים איכשהו קצת... מסיקים הרבה מסקנות, הוא בסך כל ילד בן 20.
שתי הסיטואציות של סקרמנטו וגם שרלוט, כאילו, אנחנו לא, זה בדרך כלל, אתה יודע, קורה בקבוצות ש... אני לא מדבר על שוק קטן, קבוצות שאין להם, אין בהם יותר מדי ציפייה, אז דווקא מהשחקנים מהסוג הזה, they can shine, כי לא מצפים מהם למשהו, והם הם מאוד משוחררים. עכשיו, אם היית... אם הלברטון היה מגיע לקבוצה עם יותר שאיפות, נקרא לזה ככה, או עם סטארים יותר גדולים, אתה בוודאות, כמעט בוודאות, כן? שום דבר לא ודאי. שהיינו
הוא
רואים
את... הוא היה מקבל קצת פחות דקות, אבל אני עדיין חושב שהוא היה משחק. תשמע, ברמה שהוא משחק כרגע, אני חושב שיש לו מקום על כל ספסל בליגה, ואל תשכח שבסקרמנטו, עם כל כמה שהם גרועים, יש להם גרדים מובילים. דיארון פוקס, שקיבל עכשיו חוזה מקסימום, בדי הילד, שמרוויח הרבה כסף,
הוא לא ברור עדיין. הוא פעונה קצת חלשה, אבל כן.
כן, הוא פתח את החלשת העונה. יש להם את קורי ג'וסף בתור רכז שני, שהוא שחקן די ותיק, שקבוצות סמכות עליו בתור רכז שני. והלי ברטון די גונב לו את הדקות, זאת אומרת, הוא משחק דקות של שחקן חמישייה.
כן, הציוות שלו, אם אתה מסתכל פוטנציאל קדימה, אם סקרמנטו יעשו את הדבר הנכון, וזה אם גדול, קו אחורי של פוקס והלברטון, זה זריז.
אני חושב שהם בסוף, הם יעשו את הדבר הנכון, אתה מתכוון אם הם יצליחו להעביר את בדי הילד, ואני חושב שהם יצליחו להעביר אותו בסוף, השאלה היא רק מה המחיר שהם ישלמו על זה, וכמה הם יקבלו בחזרה, כי בדי הילד כרגע נראה כמו חוזה שלילי בליגה.
חוזה שלילי, אבל עדיין יהיו כאלה שיהיו מוכנים לאמר עליו בוודאות.
בסדר, השאלה אם אתה צריך להוסיף נכסים כדי להיפטר ממנו, או שאתה מצליח להעביר אותו ולקבל עליו נכסים. זאת השאלה העיקרית.
אני לא חושב שהם יצטרכו להעביר עליו בנוסף אליו נכסים. אם כן, חבל.
בסדר, אתה הולך לנקודה השוויונית. אני חושב שבסופו של דבר מדובר פה בשחקן שהוא קלעי שלשות, שזה מצרך... מתיימר להיות קלעי שלשות, כן, הוא קולע 37.3% ו-3, אבל על 10.5 זריקות. על קלעי שלשות, אתה אמור ברמה הזאת, אתה אמור לקבל נכסים משמעותיים.
אתה אמור לקבל נכסים משמעותיים, אבל אפשר גם להסתכל על המגה חוזה שקיבל החבר שלנו, הלייזר הלטבי, ומה הוא עושה חוץ מלהשליך שלשות גם, אתה יכול להסתכל עליו כחוזה פתאום, אז סטרץ' פור, כאילו שאם נכנס, אם הוא נכנס לזון, ברטנס, אז הוא נכנס, אבל אם לא, אז אתה רואה שאין כלום, ובאדי הילד נמצא באיזושהי סיטואציה כאילו די דומה, זה לא יודע, זה סטריק שוטר, הערך שלו מאוד גבוה, אם הוא יצליח לצאת מהסלאמפ, שהוא נמצא בו מהתקופה הזאת, יהיו הרבה קבוצות שיקפצו עליו, או אפילו קבוצה שרוצה לעשות את הקפיצה מסיבוב ראשון ל, לא יודע, שחסר לאיזשהו כוח אש מהספסל, אני רואה שהם יכולים אולי כן...
אני חושב שבקבוצה קצת יותר טובה, עם התקפה יותר מסודרת, הוא גם יקלע יותר. שמה, יהיו יותר תרגילים בשבילו, ענת כדור בשבילו. מה שמפריע לי, אם כבר באמת הזה, זה שמתוך, שהוא זורק 14.3 זריקות למשחק, שכמו שאתה אומר, מתוכם 10.5 זה זריקות לשלוש, אז כאילו, זה קצת בעייתי כשמדובר בגארד בעיניי.
תשמע, עכשיו עלה לי לראש תוך כדי שאנחנו מדברים, אם אתה רוצה סתם משהו שיכול להועיל לשתי קבוצות, הייתי מעביר אותו ללייקרס, מעביר אותו במקום קוזמה, משהו כזה.
קוזמה כי... עדיין על החוזה רוקי שלו, אז העונה זה לא יכול לקרות, רק בעונה
הבאה. כן, בעונה הבאה, כן, משהו פנטזיוני, כי קוזמה צריך מקום יותר לגדול.
לא, זה גם לא מסתדר, כי... באדי מרוויח משהו כמו 20 מיליון דולר לעונה, קוזמה יהיה על חוזה של 10-11 אם אני לא טועה. אתה צריך לו, תראה, כן, הבעיה שאתה צריך להשלים לו שכר, כאילו אתה לא יכול, אתה צריך להעביר חוזים בשווה ערך, זה הבעיה.
כן, אפשר, אבל הם יכולים למצוא איזה משהו, אני חושב שאם הוא ילך לקבוצה כזאת ש... יהיה לו, אתה יודע, שהוא יהיה בקבוצה... כי אני סתם חשבתי על הלייקרס קודם כל, כי כאילו אני לא חושב שהם, מה זה אני לא חושב, הם לא קבוצת קליאת שלשות הכי טובה שיש. בטח אחרי שהלך להם דני בריק, למרות אפשר לצחוק עליו עד מחר, אבל קלאי שהלך להם, קלדוול פופ, זה גם...
כל השנה יותר טוב משנה שעברה.
נכון, אבל אני עדיין חושב שמשהו שם, אפשר לחזק שם את ה... עניין הפרימיטר שוטינג.
אתה נכנס קצת לטייפקאסט של אוהד לייקרס פה.
לא, איזה אני לא אוהד לייקרס.
תמיד אפשר יותר. אפשר יותר טוב. תביאו עוד כוח אש.
לא, אני לא אוהד לייקרס.
הלייקרס לא צריכים לדעתי שיפורים. למרות שאני חושב שהוא יותר יתאים להם מדניס שרודר, אבל אתה יודע, אני לא חושב שמשהו כרגע, שהם צריכים באיזשהו מקום לחשוב על חיזוקים. למה, זאת אומרת, מה לדעתך כל כך בעייתי בהגנה שלהם?
של סקרמנטו?
כן, תשמע, פוקס לא שומר אישי רע. הריסון באונס על כל המגרעות שלו הוא לא שומר אישי רע. הולמס לא שומר אישי רע. אז נשארת עם בגלי והילד.
כן, אבל קודם כל, שומר לא רע זה לא שומר טוב. קודם כל. דבר שני, יש, אתה יודע, את שריר החשק, מה שנקרא. דבר שלישי, העמדה שמדהיגה אותי אצלם היא עמדה אתה פאוור פורוורד, גם אם זה רמת הקשיחות ההגנתית, או כאילו ביאליצה בעונת שפל, באמת, הוא לא שווה שומר גדול, אבל...
הוא לא מקבל הרבה דקות.
לא, הוא לא מקבל הרבה דקות, אבל הוא... אני חושב שחסר להם שם, גם אם אתה עכשיו הולך עם ברנס ב... ארבע, ומנסה ללכת אולי על איזשהו סמול בול של הילד בשלוש, ופוקס והלברטון, אז כאילו, מה יש לך מהספסל? אין להם באמת, כאילו, סטופרים או שחקנים שהם אוריינטציה הגנתית פרופר, ואני חושב שאם הם יוסיפו שחקן כזה שיצליח להדביק אותם בהגנה, או יוסיף אינטנסיביות, לא אומר עכשיו דריימונד גרין, כי אין עוד שחקנים כמו דריימונד גרין שעשו לך טריפל דאבל בלי נקודות, שידעו, אני חושב שחסר להם שם מישהו שהוא בד גאי קצת, מישהו שהוא קצת יכניס להם קצת דם רע, שילחמו יותר, שיסרטו יותר, כי בסופו של דבר לא, כאילו, יש שם משהו שעובד, כנראה, השנה בצד ההתקפי בכל אופן, אבל הגנתית זה עניין של תאום, קריאת משחק, ויש שם שחקנים חכמים, כמו שאמרת, אבל שוב, ברגע שהספסל עולה, והתאום שצריך להיבנות, וייקח לזה זמן, הגנה כאילו יותר גרוע מזה, אני מניח שלא יכול להיות, כן? ואם כן, זה פלונטר גדול בשבילם, אבל...
דיברת על הרכבים, אז הלכתי להסתכל על הרכבים.
כן.
הרכב החמישה שלהם, באונס, הולמס, הילד, פוקס ובגלי, על נט רייטינג של 6.5, עם אופנסיב רייטינג של 118.9, ודיפנסיב רייטינג של 112.3. חמישייה שציינת, עם הולמס ובאונס, עם הולמס בסנטר, באונס בארבע. הילד, פוקס והליברטון, אתה רוצה לנחש מה הנט רייטינג?
על הפרצוף?
18.9.
18.9.
עם דיפנסיב רייטינג של 101.1.
אז פגעתי בול.
כן. אותה חמישייה עם בגלי.
כן.
במקום הולמס.
הולמס, כן, מינוס.
תזרוק מספר.
כמה הם סופגים הגנתית?
אתה בתחום של סטף קרי, בוא נגיד ככה.
בתחום של סטף קרי?
מספר 30.
וואה.
מינוס 31.4.
וואי וואי וואי.
88.3 דירוג התקפי, 119.7 דירוג הגנתי. אז כן, אני חושב שאם אתה מסכם את המספרים האלה, זה נראה שהבעיה היא די בולטת.
כן, משהו בעמדת פנים שם, עמדת פנים אחד.
משהו בארבע, אמרת ארבע, ובוא נסגר על זה, זה מרווין בגלי.
וזהו, בגלי פותח שם בארבע, אני לא טוען, נכון?
לא.
אז כן.
לא, המספרים של כל החמישיות עם בגלי הם
גרועות.
חוץ מהחמישייה הפותחת, הם רעים. עכשיו, חמישייה הפותחת, הייתי מייחס להולמס. וכמו שאמרת, אין כל כך ספסל, כי אין להם כל כך חמישיות טובות למעט החמישייה של בארנס, הולמס, הילד, פוקס והלי ברטון.
ובשביל זה הביאו את וייטסייד, אבל שיהיה סנטר, אבל
שוב. הווייטסייד הוא תופעה
מה הסיפור שלו, כן.
לא, הווייטסייד הוא מספרים בלבד, הוא מספרים בלבד, הוא לא קשור לשום דבר. גם החמישיות איתו, טוב, יש חמישייה שלו עם ג'וסף, בארנס, הילד והלי ברטון, שהיא עם 14.8, 87.2 רייטינג הגנתי, אבל גם הרייטינג ההתקפי שלה כבר...
אין, אם אתה רוצה לעלות שם על התקפה עם גרן רובינסון השלישי, מי?
בסדר, לא, תשמע, אני חושב שא' אתה צריך לשחק, תראה, צריך איפשהו לחתוך את הסיפור עם מרווין בגלי, אם הוא לא מתחיל להשתפר, אז אתה צריך להחליט שסבבה, בוא ניתן לו הזדמנות בקבוצה אחרת, נעשה למכור אותו כל עוד יש לו איזשהו ערך, ואז אתה רץ עם חמישייה שהיא בעיניי חמישייה הגנתית טובה, יש לך את הולמס בחמש, הוא באמת שחקן מאוד מאוד יעיל בעיניי.
זה גם מקדם אותנו לנושא המרכזי, תמשיך, כן?
נכון. אתה שם את בארנס בארבע, כמו שהוא שחק בווריורס בחמישיית המוות.
ארבע קלאסי.
כן, ששם גם לדעתי הוא הרבה יותר טוב מהשלוש. ואתה מקיף אותם בשלושה קלעים, שלושה גארדים, עם... טוב, פוקס לא הכי קלעי, אבל השנה הוא בסדר. עם הילד, פוקס והלי ברטון, ויש לך קבוצה מאוד מהירה, משחקת הגנה לוחצת, עושה הרבה דברים טובים. עכשיו, אתה לא חייב לשחק ככה 48 דקות, אתה משחק ככה 25-30 דקות.
כן, יכול להיות שדווקא...
יש לך את קורי ג'וסף, ויש לך שחקנים הגנתיים לעלות בעיקר, זאת הבעיה שלהם, אין להם התקפה. אם אתה לוקח את מרווין בגלי ומביא במקומו שחקן שהוא באמת יכול להיות שחקן שישי טוב, דעתי יש להם קבוצה.
אז זה כנראה עושה את ההבדל אצלם לפליי אוף פליין, או אני חושב...
זה, א', אני חושב שלדבר על סקרמנטו במוד אופטימי זה כבר התחלה טובה.
כן, כן.
שנים בעיקר ירדו עליהם.
השתבח שמו, איך אומרים?
השתבח שמו, כן. שנים הם היו הקבוצה שמפספסת את הטייריס אלי ברטון, הפעם הם אלה שזכו מההפקר.
אבל שוב, הנקודת תורפה שלהם זה הפדיח הכי גדולה, לא יודע, בעשור האחרון עם הדראפט של 2018, אז זה מתנקם בהם עכשיו.
בסדר, אתה יכול מה שנקרא להיכנס לזה חזק ולנסות להוכיח שכולם טועים עם מרווין בגלי, ואתה יכול לחתוך את המחיר שאתה משלם ולחתוך את השחקן בדרך. אני חושב שבסופו של דבר,
נחתוך.
עם פוקס עם פוקס והלי ברטון, כן, יש לך קו אחורי טוב. עכשיו אתה צריך לראות איך אתה בונה את הקבוצה לעתיד. הריסון באונס הוא בורג טוב, משלמים לו קצת יותר מדי כסף, אבל בסך הכל הוא בורג טוב, שחקן שיכול לשחק 3-4, וכל עוד אתה לא סומך עליו שהוא יהיה הסקורר המוביל שלך, הוא כדורסלן
טוב.
טוב. הולמס זה מציאה, אני זוכר שבזמנו דיבר איתי עליו סמי זליקסון, שניסה להביא אותו לארץ, אז כנראה שהוא כבר לא יגיע בקרוב. הולמס זה מציעה ענקית, והשאלה, מה אתה עושה עם הילד ובגלי? עם בגלי לדעתי אתה צריך לחתוך את ההפסדים, לנסות להשיג נכסים. הילד, הוא יכול, הוא כן שחקן שאני מסוגל לראות אותו בעתיד שלהם, עם פוקס והליברטון, לידם יותר נכון. אבל אפשר גם אולי למצוא משהו קצת יותר מתאים במקומו.
כן, הוא צריך לקבל את ההזדמנות, זה מוקדם מדי לקבוע לגבי הילד, אבל בגלי כבר... קווה בשבילו שיצליח במקום אחר, מה אני אגיד לך, אני לא... אתה יודע, הוא... לא, הוא עוד... זה לא זה.
טוב. דיברנו מספיק על סקרמנטו, בואו... כן. בוא, מן הסתם אחת מהפתעות העונה, אבל בוא נדבר על, על האחרות. מה שלוש ההפתעות הגדולות שלך?
טוב, אני אלך על שלושה שחקנים. הראשון זה שחקן שידוע בתור האח של, אבל אם מסתכלים רגע, ואם העונה הייתה נגמרת היום, עכשיו בזה הרגע, הוא היה הראשון, השחקן הראשון, אי פעם שמסיים עם 50% מהשדה, 50% מהשלוש ו-100% מהעונשין. סט קרי פשוט עובר מהפכה בשנים האחרונות. אם אני חשבתי שבדלאס או, או בעוד בפורטלנד שזה התחיל, שהוא התחיל לראות שהוא שחקן טוב, אז העונה בפילדלפיה הוא באמת בסי, והוא נמצא באמת סטטיסטית עכשיו במשהו פסיכי לגמרי.
אז, כן, רק, אני, אז רק נציין באמת, שנה שעברה עושה 49.5% מהשדה, 45.2-3, ששהוא הוביל את הליגה באחוזים ל-3, ורק 82.5% מהעונשין. אז הוא היה רחוק מאוד ממועדון ה-50-40-90. השנה הוא מקים מועדון משלו.
מועדון ה-50-50-100, 50 ועוד 50, כן. בוא נראה כמה זמן זה יחזיק, כנראה שלא, אבל בוא נראה, נקווה בשבילו.
תראה, קשה לי לדמיין אותו נשאר על 100% מהעונשין כל העונה. אתה יודע, אתה מגיע בסוף לאיזושהי זריקת עונשין אחרונה של העונה שהוא חייב להחתיא באיזושהי סיטואציה הזויה לחלוטין. ואז אתה אומר כאילו, מה עושים?
מה עושים?
זה כל כך הוליוודי שזה חייב לקרות.
כנראה שזה יקרה, בוא נראה מתי. הפתעה שנייה מבחינתי, לא יודע אם השחקן המשתפר של העונה, אבל מראה שיפור מאוד משמעותי, כחלק מהוואקום כנראה שנוצר של הביגמנים בטורונטו, קריס בושה, שכידוע, מרק גסול וסרג'י בקה עזבו ללוס אנג'לס כל אחד ליריבה עירונית, והוא נכנס לנעליים של הסנטר, הוא הכפיל את כמות הנקודות שלו, הוא עומד על כמעט 14 נקודות למשחק, התחיל לזרוק שלשות באחוזים, סופר רעילים, עומד על 43% ל-3, וברמת העונשין הוא בסדר גמור, אבל זה שחקן שהתחיל גם לחסום עכשיו שתי בלוקים למשחק, לעומת בלוק של שנה שעברה, אז משהו שם, כנראה שהוא גם, זה בעקבות גידול הדקות מן הסתם, אבל זה שחקן מאוד טוב, הוא שחקן מצוין, והוא גם בן 28, זאת אומרת, זה לא שעכשיו זה משהו שהם יכולים ללכת איתו עוד קדימה, מאוד נהנה ממנו, והשחקן לדעתי שהוא אחד הכי אנדררייטדים מאז שאני זוכר שאני עוקב אחרי NBA, עוד מהימים בממפיס, אחד הסנאבים הכי גדולים, מייק קונלי. עכשיו הפתיחה של יוטה שהיא כרגע 20 ניצחונות ו5 הפסדים היא לא מקרית, זאת אומרת היא מאוד מפתיעה, אבל אם מסתכלים על הסגל שלהם משנה שעברה והשנה, ההבדל הוא שמייק קונלי הגיע אז באמצע עונה, והוא היה קצת, הוא לא כל כך נכנס לעניינים, והשנה פשוט...
לא, מייק קונלי הגיע בקיץ שעבר.
בקיץ שעבר, סליחה. הוא לא נכנס כל כך טוב.
הוא כנראה סחב עוד איזושהי פציעה.
סחב פציעה קלה, כן. הוא סחב איזושהי פציעה, והשנה פשוט רואים את האולסטאר שהוא תמיד היה, אולסטאר שלא ספרו, ורואים את זה גם בהמון קטעים שעקבתי וראיתי לאחרונה עליו, הוא פשוט הרכז שיוטה היו צריכים, זאת אומרת, בשנים עברו, או בשנים הקודמות, היה להם רכזים, או כל מיני אימורים, כל מיני דנטה אקסומים שניסו לפתח שם, או שנתנו למיטשל להוביל התקפות, ופתאום עכשיו שמיטשל מתפנה לעשות את משהו טוב בו, ופתאום יש שחקן שיודע לשחק פיק אנד רול בצורה, ברמה הכי גבוהה, כי הוא גם שיחק אותה עם שחקנים מאוד חכמים בקריירה שלו, אם זה מר גסול או זאק רנדולף, ועכשיו יש לך את גובר, שהוא אחד השחקני פיק אנד רול הכי טובים בליגה, וגם הוא שומר מצוין וחוטף מצוין, והידית שלו התאפסה, אז פתאום ליוטה יש רכז, אולסטאר, שוטינג גארד, סופרסטאר, סנטר, אולסטאר, סנטר מצוין, סטרץ' פור, שנותן את התפוקה, ועמדה שלוש, אם זה אינגלס או ניל, שגם אינגלס די מפתיע, זאת אומרת, עושה את מה שמוטל עליו, קלארקסון מהספסל שהוא כרגע לדעתי השחקן השישי של העונה, זאת אומרת פתאום דברים התחברו שם, והרבה הרבה 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 מאוד קרדיט אני נותן לקונלי, כי הוא חזר להיות, חזר לשחק כדורסל שמח וחזר לו הביטחון ועושה את הדברים נכון, כאילו, ובטח בקבוצה שהיא מאומנת עם שיטה שגם יש לה שחקנים מאוד חכמים ומנוסים, אז פתאום אתה רואה שהכל משתחרר להם התקפית, אני חושב שהשיפור העיקרי שלהם הוא בהתקפה, זאת אומרת, תמיד דיברו על יוטה כקבוצת הגנה, וזה נכון לעכשיו גם, כן, היא קבוצת הגנה מצוינת, אבל משהו בהתקפה עכשיו הפך להיות מפחיד, ולא צפוי, ושפו גדול.
טוב, לא ספק יוטה מפתיעה, בעיקר כל נושא הקליעה לשלוש, גם הדיוק וגם כמות הזריקות.
כן.
אני מסכים איתך בגדול לגבי קונלי, אני לא יודע מה היה הסיבות לשנה הרעה שלו בשנה שעברה, הוא הגיע, אם אני זוכר נכון, הוא הגיע עוד לפני הדראפט בכלל, אז היה לו קיץ שלם להסתנחרן עם הקבוצה ומשהו שם לא קליק, אבל כשהם הגיעו לבועה זה נראה אחרת, נראה יותר טוב, הוא שיחק יותר כדורסל יותר טוב, והשנה ללא ספק היכולת שלו היא בורג חשוב בריצה של יוטה שמובילה את הליגה, דיברנו עליהם די הרבה בשבת. לגבי קריס בושה, כמו שאמרת, הקפיצה בדקות יכולה להפתיע, להטעות. אז אני תמיד מסתכל על מספרי 36 דקות, והוא לא כזה רחוק מספרי 36 דקות שהיו לו בשנה שעברה. עכשיו, לדעתי, משהו שם עדיין לא, לא, לא מקליק כמו שצריך, כי למרות הסטטיסטיקה שלו, עדיין מגבילים אותו ל-24 דקות משחק. פחות מ-24 דקות משחק, אז משהו שם לא מסתדר, בצורה טובה, אירון ביינס לא ממש טוב, הם שחררו את אלכס לן, אז משהו שם קצת נראה לי מוזר. אני אגיד שבקצרה, כי קצת הרחבנו בחלקים הראשונים, אז אני אגיד בקצרה שדברים שמפתיעים אותי זה קודם כל גולדן סטייט לטובה, אני שמח, סבבה. איזה כיף שיש לנו את סטף קרי. אני אלך לתאום של מי שבחינתי הוא התאום של קריס בושה, זה קריסטיאן ווד, ושחקן שהצליח בקבוצה רעה בסוף העונה שעברה, ובאמת הוא הפך לאיזשהו בורג מרכזי בקבוצה השנה, עם 22 נקודות, 10 ריבאונדים, 1.5 חסימות, זאת אומרת זה לא משהו שאתה מצפה משחקן בן 25, זה לא פריצה, וההצלחה שלו בדטרויט שנה שעברה הייתה לפרק זמן מאוד מאוד קצר, אז בעיניי זה מאוד מאוד מפתיע, אני שמח בשבילו, דרך אגב יש לו סיפור מאוד מעניין, שמה שמנע ממנו להיבחר בדראפט ולהגיע ל-NBA עד עכשיו היה בכלל האישיות שלו, למרות שהכדורסל שלו הוא מצוין, ומשהו באישיות נרגע קצת, אז זה גם אפשר לו לפרוץ. ודבר שלישי, ואני לא ארחיב, אני חושב שכולם מבינים, זה ג'רן גרנט. טוב, התכנסנו כאן היום לדבר על שובו של הביגמן.
של הביגמנים, אכן.
כן, יש לנו השנה שני מועמדים ל-MVP מעמדת הסנטר. ניקולה יוקיץ' וג'ואל אמביד כמובן. יש לנו שחקן ששנה שעברה מכרו אותו מאוד בזול
בשביל אימור כושל.
לא, תשמע, זה היה אימור של אחד למיליון, אבל אני כן חושב שזה העלה את הסיכויים שלהם. כן. בפרומיל.
כן.
אז כמובן שאנחנו מדברים על קלינט קפלה שעבר מיוסטון לאטלנטה, והוא קצת מחיה את עמדת הסנטר השנה עם מספרים נהדרים של 13.7 נקודות, 14.6 ריבאונדים, 2.4 חסימות. נכון, הוא עדיין רים ראנר, זאת אומרת, הוא לא פיתח איזה כלי על שלוש, לא זרק דרך, משם אפילו.
דרך אגב, זה סי קריירה בתחומים של הריבאונדים והחסימות.
כן, יש לו עדיין את כל החסרונות שלו, אבל זאת אומרת, זה הזריקה מהקו שהיא 54%, זה המוגבלות ההתקפית, שהוא לא מסוגל לקלוע מעל 2 מטר מהסל, הוא גם לא מנסה. אבל הגנתית, ובסופו של דבר גם בהתקפה, הוא תורם בדיוק מה שציפו ממנו.
כן, יש לי את התזה השלמה על הביגמנים. השלושת הביגמנים שאמרת, הם גם משהו שקצת דיברנו עליהם קצת לפני שהתחלנו פה את הפודקאסט. אני חושב שכל אחד משלושתם, קפלה, אמביד ויוקיץ', כרגע אני שם את גוברט בצד, כי יש איזשהו דמיון בינו לבין קפלה, כאילו אני פחות אדבר עליו שנייה. עכשיו, במה אני מתכוון, אם אני עכשיו יוצר משולש של ביגמנים, אז קלינט קפלה הוא הגבוה הישן והקלאסי של לא קולע מעל 2 מטר, מעבר לקו 2 מטר, לוקח הרבה ריבאונדים וחוסה מצוין, קלעי עונשין גרוע, כמו שהרבה סנטרים היו ויהיו. יש לנו את הסנטר המודרני, משהו שכנראה לא רואים בכל יום ולא יודע מתי נראה פעם באה, אבל אתה יודע מה? אני עכשיו אדבר אולי על הורפורד בימים היפים שלו, היה טיפה, לא באותה רמה, אבל דומה למה שיוקיץ' עושה, בעניין של מסירות חכמות ונוכחות הגנתית, זאת אומרת, נוכחות הגנתית, יודע איפה לעמוד, גם התקפית, גם מבחינת יד משלוש, אז יוקיץ' הפך להיות סנטר גארד, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, זה לא פוינט פורוורד, זה פוינט סנטר, אז זה האבולוציה השנייה של הביגמן שאנחנו רואים עכשיו, וג'ואל אמביד שהוא איפשהו הוא יותר אני לדעתי הוא קצת משניהם ביחד, הוא החלאה שלהם, הוא יש לו את הנוכחות ההגנתית יותר טובה משל יוקיץ', יכול להיות גם יותר טובה משל קפלה, זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה, יש לו את היד לשלוש, אגב הוא קולע השנה 37% מחוץ לקשת, שזה גם מבחינתו סי בשלוש זריקות, שזה שוב טיפה פחות טוב מיוקיץ', הרבה יותר טוב מקפלה, הוא חוסם יותר טוב מיוקיץ', קצת פחות מקפלה, סליחה, יותר מקפלה, לא, קצת פחות מקפלה, ויש לו נוכחות פשוט, הוא מאוד גדול, הנוכחות ההגנתית שלו היא מצוינת, נוכחות התקפית מצוינת, והוא החלאה של שניהם. אז אני חושב שזה שלושת הפרוטוטייפים האלה, שככה אני רואה אותם, כן? זה לא שהם עכשיו, גם שלושתם צעירים, אמביד 26, יוקיץ' 25, קפלה 26, גם גובר, כן? הוא בן 28, והוא יחסית צעיר, אבל אני חושב שהביגמנים האלה, אם אנחנו זוכרים את המקרה העבר, שהביגמנים הולכים כבר, הופכים להיות דברים לא רלוונטיים, כמו רוי היברט, שפשוט היה לו פיק והוא נעלם, זו הדוגמה הכי טובה מהזמן האחרון, פשוט רואים שזה כנראה עניין של סיטואציה ושימוש נכון, או לצורך העניין אמביד בשנה שעברה, זה לא שהוא לא היה שחקן טוב, כן, הוא היה שחקן מצוין, אבל פתאום השנה, כנראה שזה גם בגלל המאמן שהגיע, וגם שאתה מקיף אותו ב... סט קרי ודני גרין, כן, ולמרות שסימונס, אנחנו יודעים שהוא קלעי כנראה לא יהיה, או לא רוצה לעבור על זה
מספיק. יש אבל מספיק קליעה עכשיו בהרכב.
יש מספיק קליעה, אז אתה פתאום רואה חתיכת סנטר שהוא מועמד, כאילו כמה זמן לא היה לנו שני ביגמנים שמועמדים ל-MVP.
תגיד, משהו שקפץ לי לראש בזמן שאתה מדבר.
כן.
אני שמתי לב שלושתם, ארבעתם אפילו, אם אתה מכניס גם את רודי גובר, לא אמריקאים.
הביגמנים האמריקאים, אני כן יחליל קצת, כולם גדלים על כל מיני, אתה יודע, אגדות כאלה ואחרות, אם הוא רצה להיות שקיל, הוא רצה להיות פטריק יואינג, הוא רצה להיות חכים. כל אחד ליטש את המשחק שלו לפי הנתונים שלו, והוא לא, לדעתי הם לא התיימרו להיות שחקנים אחרים. כאילו יוקיץ' תמיד שחקו עליו שהוא שמן או לא יודע מה, ותמיד היה לו ראש, תמיד היה לו מוח, אמביד בהתחלה חשבו שהוא יהיה שחקן נטו שמאוד עוצמתי בפוסט, ואז הוא התחיל, מה זה התחיל? היה פצוע שנתיים ראשונות ואמרו זה שחקן גמור, ופתאום אתה רואה אותו מחיה את ה, כאילו מממש את הפוטנציאל, באמת השנה הוא מממש אותו כל הכוח. רודי גובר, שהתחיל בתור סתם איזה גבוה, פחדו שזה יהיה אלקסיס הג'ינס השתיים, למי שלא זוכר, זה סנטר צרפתי, קצת יותר גבוה ממנו, ששחק בניו אורלינס כמה שנים, ונפלט מהליגה. חשבו שזה עוד סתם סנטר צרפתי, ותו לא, ואין לו איזה משהו מוסף. וקלינט קפלה, שגם הגיח, פשוט היה במספיק זמן בקבוצה שנוצר הוואקום, שהוא יוכל לשאוב את הריבאונדים, וזה גם בסופו של דבר התמצאות טובה, וזה שחקנים ש...
כן, קפלה לא ברמה הזאת, אז הוא לא משחק, אתה יודע, זה לא...
כן, זה העניין ש...
כולם נבחרו מאוחר בדראפט, חוץ מאמביד, גובר נבחר 27, קפלה 24, 25,
25,
יוקיץ' בכלל בסיבוב השני, בחירה 40.
כן.
תשמע, אני מסתכל, אני נכנסתי פשוט לפיד פנטזי, ואני מסתכל על הסנטרים שמדורגים בחמישים הראשונים, אז כמות הלא אמריקאים היא פשוט מגוחכת, יש לך את ג'ואל אמביד. אני לא זוכר אם קארל טאונס הוא אמריקאי, נדמה לי שהוא...
דואר רפובליקה דומיניקן.
נכון, הוא לא אמריקאי, אז קארל טאונס. ניקולה יוקיץ', ניקולה ווצ'ביץ', קלינט קפלה... יאניס מוגדר כסנטר, לא נורא. רודי גובר, דומנטה סבוניס, קריסטאפס פורזינגיס, יונס ולנצ'ונס, גם סיאקה מוגדר כסנטר. בפנטזי, כן, זה לא...
כן.
ולעומת כמויות הסנטרים האמריקאים, יש לך פחות. אנטוני דייביס ראשון, דורג 13.
בסדר, אנטוני דייביס זה לא עושה...
מה?
זה אנטוני דייביס זה חד קרן, זה...
כן, אנטוני דייביס זה חד קרן. באמה דבאיו שהוא ממוצא ניגריה, אבל נולד בארצות הברית. מיילס טרנר, קריסטיאן ווד, אנדרי דרמונד, ג'וליוס רנדל. אתה רואה הבדל, ואתה רואה כבר שזה עמדה שהאמריקאים...
לא שולטים בה, ואני חושב שיש איזה... אולי זה עוד מוקדם מדי, אבל בגלל שהמשחק השתנה ופעם... באמת המצרך היה, המצרך המבוקש, בכל אופן היה סנטרים וביגמנים, והיום הרבה בזכות סטף, וגם עוד לפני אפילו, שחקנים שקלעים, אז הרבה, נקרא לזה סנטרים, או שחקנים בגובה מסוים, זנחו, או פחות הולכים לכיוון הזה, וכי הם רואים מה קורה לשחקנים היום, והשחקנים האלה שעכשיו אנחנו מדברים עליהם הם צעירים כולם, ואף אחד מהם חוץ מקפלה שהוא כאילו די, אפשר לקרוא לזה חד ממדי, אבל עושה את זה וחבל על הזמן, לא עכשיו בא ואמר אוקיי אני צריך לשנות את המשחק שלי אחרת אני ייפלט מהליגה, זה פשוט הם משתמשים בכישרון שלהם, אם זה בראש או בגוף הגדול או ביד שלהם. ואמריקאים עכשיו כמו ש כמו כמעט כל דבר אצלם, הם מחפשים את השור, ועכשיו העמדת הסנטר היא לא סקסית פשוט, אין מה לעשות, הליגה היום היא ליגה של גרדים, ובגלל זה אני מאוד שמח לראות...
אני אגיד לך משהו, שנייה.
כן.
משהו שהעיר לי, נדמה לי אלון הרד, כשכתבתי, הוא ערך לי את אחד הפרקים בספר, הוא הביא לי אמירה של קריס בוש, שקריס בוש אמר שהיום הגרדים הם... אני צריך להיזכר בזה. אני חושב שבוא אני מפתח איתך את התיאוריה, אני מפתח אותה, אני חושב עליה עכשיו למען האמת, אני מפתח אותה ככה. אני חושב שבסופו של דבר, כשהאמריקאים מגדלים שחקן גבוה, אז הם הרבה פחות מלמדים אותו את הדברים שהם מחוץ לתחום הספציאליטה שלו, אוקיי? כי אם אתה מדבר על אנטוני דייביס, שהוא דוגמה נגדית, אז אנטוני דייביס גדל כגארד.
גדל כגארד והפך להיות...
נכון, כן. רק בגיל 16, 17, 18, הייתה לו קפיצת גדילה שהפכה אותו לסנטר. אז אתה מסתכל על יוקיץ', אתה מסתכל על אמביד, אתה מסתכל על סנטרים אירופאים אחרים, אתה אומר שהם גדלו עם יסודות כדורסל, מלאים, זאת אומרת לא הבדילו אותם משאר השחקנים בגיל מוקדם ולימדו אותם איך להיות סנטר, אלא
לימדו אותם לכדרר ולימדו אותם
כן, לכדרר, לנהל משחק, לעשות המון דברים שהם לא היו אמורים לעשות, ובעצם זה הסנטר המודרני. אני מחפש את האמירה הזאת של קריס בוש, כי זה מציק לי.
כן, השחקנים של פעם אני זוכר, הייתי רואה כזה לקראת הדרפטים, לא יודע, שהיית מסתכל אפילו על, על סם בואוי או כל מיני כאלה, אתה רואה, אתה רואה שמה שהיו מלמדים סנטרים, מה זה מלמדים? עדיין, כן? עומדים להם, אוקיי, אתה כדרור, אתה צריך לדעת 1-2 בפוסט, סובב ימין, השמאל, השתמש בגוף שלך, תעשה הוקשוט, תעשה ככה, תעשה ככה. כמו שאמרת, השחקנים האלה, אם זה יוקיץ' או אם זה, לא יודע, בטח האירופאים שבאים מהמדינות של סרביה, מונטנגרו, כל המדינות, מעצמות הכדורסל האירופאיות, זה שחקנים שאתה יודע שמהרגע שהם נוגעים בכדור בגיל X, הם יודעים הכל, הם כנראה ידעו לקרוא את המשחק מאוד טוב, הם ידעו לעשות יותר מדבר אחד, וזה באמת משהו שהאמריקאים, או מה זה אמריקאים, אפשר ללמוד את זה, זאת אומרת, האקדמיות, ואני חושב שזה אגב סיבה שאני מאוד נהנה לצפות ביורוליג, כי יש לך המון שחקנים שהם מאוד חכמים, ויסודות כדורסל פיקס, ו... ב-NBA זה פחות ככה, כי גם בגלל ששחקנים מגיעים מרקע אחר, וכי לא מלמדים אותם את כל היסודות, וגם, כן, כאילו, מה שאמרת נכון, אני מחכה לי, שתגיד לי את המשפט הזה של קריס בוש, כי זה עכשיו סיכנת, אבל כן, זה עניין של, עניין של גישה ומה לימדו אותם, ולא רק את הגוף גדול תסתובב תטביע, או דברים בסגנון, או תחסום, או תדעי לקחת ריבאונד.
טוב, זה לא היה קריס בוש, זה היה קווין מקייל, ומה שהוא אמר, נמוך ומוכשר ינצח גבוה לא מוכשר, אבל כשיבוא גבוה מוכשר, לא יהיה מי שינצח אותו. ואני חושב שיוקיץ' הוא פר אקסלנס ההוכחה. יצא השנה שיש לי שתי קבוצות שרצות מצוין בפנטזי, אחת מהן זה בנויה על יוקיץ' והשנייה על אמביד, אז אני מאוד מרגיש את הרנסנס של הביגמן, ואני לא חושב אגב שזה נוגד את הכיוון שהליגה הולכת אליו, כי בסופו של דבר, מה שקורה זה שהקבוצות, שהביגמנים, זה שחקן אחר היום. אוקיי? אתה מסתכל על השחקנים האלה, על אמביד, טאונס, יוקיץ', ווצ'ביץ', דייביס, אדבאיו, זה שחקנים אחרים ממה שהיה פעם, הם מנהלים את המשחק, והם זורקים שלשות, והם מכדררים, והם עושים מיליון ואחד דברים, ששקיל אוניל לא יכל לעשות. שקיל אוניל ידע לתפוס את הכדור בצבע, ידע לתפוס עמדה, לקבל כדור בצבע, ואז אין לך סיכוי, אין לך מה לעשות.
הוא גם לא רצה, שקיל ספציפית גם לא רצה.
אבל אני חושב שזה מה שהוא לא מבין בכדורסל של היום. זאת אומרת, שהוא בא בטענות לרודי גובר שמקבל 210 מיליון דולר, זה המחיר שוק שלו.
זה כי הוא מסתכל על הבוקסקורים.
זה קצת יותר גבוה מהמחיר שוק שלו, אבל זה עדיין באזור.
כן.
יש לך שחקן הגנה ברמה מאוד גבוהה, נכון שהיכולות הטכניות שלו ושל קפלה ושל שחקנים אחרים מהדוגמאות האלה הם קצת פחות טובים, אבל עדיין ההשפעה שלהם על המשחק היא מאוד מאוד גבוהה, אגב אפילו אנדרה דרמונד, כשהוא משחק טוב, קליבלנד נראית הרבה יותר טוב, ג'וליאס רנדל, דיברנו עליו לפני הפודקאסט, אתה שקלת להכניס אותו כאחת ההפתעות העונה.
כן.
אתה רואה פתאום שחקן גבוה שמוסר 5.8 אסיסטים למשחק, זה סיפור אחר לגמרי. סבוניס, גם כן, מנהל משחק, מוציא לפועל, עושה הכל מהכל. אז זה סוג אחר של גבוהים ממה שהיה לנו לפני 6-7 שנים, ובעיניי זה המשך ישיר של הפוזישנלס בסקטבול, שבזמנו דיברו על הסמול בול, אבל אני חושב שהסמול בול בעצם בא לממש איזושהי גרסה של פוזישנלס בסקטבול, של 5 שחקנים על המגרש שיכולים לעשות הכל, והסנטר המודרני, הסנטר שבסגנון של יוקיץ' ואמביד וזה, למד שבשביל שהוא יוכל להצטיין בליגת ה-NBA, הוא חייב להיות חלק מהפוזישנלס בסקטבול, ולמרות שהוא גבוה, הוא צריך לעשות דברים שהם לא קשורים, שהם דברים אחרים. ואני חושב שאמביד עושה את זה בצורה מצוינת. יוקיץ' עושה את זה בצורה מדהימה. אפילו ווצ'ביץ' באורלנדו, דייביס, אדבאיו, זאת אומרת, כולם עושים את זה, ובעיניי זה חלק מההתקדמות של הכדורסל, זה לא חזרה אחורה.
זה לא חזרה אחורה, זה שוב, זה אני מאוד מאמין גם שעכשיו, כמו שלצורך העניין סטף קרי יתחיל איזשהו גל של שחקנים, לא יודע, שרוצים, אתה יודע, הופכים להיות חסרי טווח, לא יודע אם זה טרי יאנג.
הוא כבר התחיל. כן, זה כבר התחיל.
זה כבר התחיל, אז יש לך את, אגב, דיברנו פה על כל מיני סנטרים, ויש גם סנטרים שהם לא, אם אני עכשיו הולך שנייה אחורה, דיברנו רגע על ברוקלין, אז ג'רט אלן, זה אני לא יודע איך היה אפשר לבטא. זאת אומרת, עם כל הכבוד לדיאנדרי ג'ורדן, ג'רט אלן, בין 22 והוא חתיכת סנטר, הוא גם סנטר יעיל מאוד, מאוד מאוד יעיל, והם ויתרו עליו, אוקיי, בשביל ארדן, אבל אתה רואה איך ההגנה שלהם מתפרקת פתאום. הבן אדם גם היה, הוא פתח את העונה מצוין, כאילו, אנחנו מדברים שוב, זה שחקן כמו אולי רשן הולס. הם ויתרו עליו
לפני עונה שלמה. כן. והם בכל מקרה לא הולכים לשלם לו בקיץ, אז אני לא כל כך בטוח, כאילו, אני חושב כן, אני חושב שזה טעות, כי כמו שאתה אומר, הייתה יכולה להיות לו השפעה על העונה הזאת, אבל זה קורה רק אם אתה מוכן, שתקרא להזיז את החבר ג'ורדן מהדרך, וכנראה שהחברים קווין וקיירי לא רצו לשכוח את החבר.
אולי הם הצליחו להביא את דרמון, זה כרגע הפנטזיה שלהם, שיהיה איזה ביי-אוט שם, זה מה שאני קורא בימים האחרונים. לא בטוח כמה זה באמת יעזור, זאת אומרת, טוב, זה כבר לפעם אחרת הסיפור עם דרמונד, אם הוא יגיע לשם.
דרמונד הוא, אני מנסה לחשוב עליו, הוא דיאנדרי ג'ורדן צעיר, אבל יותר גרוע ממה שדיאנדרי ג'ורדן צעיר
הגנתית
היה.
הגנתית זה לא, כן, זה לא.
אני לא חושב שזה מה שיפתור להם את הבעיות בהגנה. בסדר.
נראה.
חוץ מזה שזה יוסיף להם בעיות בהתקפה, אבל לא משנה. אני חושב שדרמונד עם בחוזה נמוך את כל הליגה תרדוף אחריו.
נמוך זה מינימום או נמוך 8-9?
אחרי ביי-אוט, אחרי ביי-אוט הוא לא יקבל חוזה גבוה.
כן.
מה שכן מבחינתו זה מציב איזשהו רף בעייתי, כי אני מניח שבקיץ הוא כן רוצה לקבל חוזה גדול, אז הוא צריך כאילו בסופו של דבר השיקול שלו הוא בסך הכל בין 27 נדמה לי, 28, יש לו עוד כמה שנים בפריים, הוא צריך ללכת למקום שהוא יבלוט בו ולא למקום שבו הוא יכול לקחת אליפות.
כן, לגמרי. דרך אגב, שלא יסיים כמו חבר שלו לקו הקדמי אז שהיה בדטרויט, שהגיע פה ליורוליג וגם נחתך, והוא באמת גרוע, גרג מונרו. שחשבו עליו פעם שהוא היה לו באמת ממוצעים לא רעים בדיטרויט,
כן? מספרים ריקים.
בדיוק, ועכשיו, תשמע, גם ביורוליג עכשיו, גם שנה שעברה שהוא היה בביירן מינכן, היה לו מספרים ריקים, אין, זה כלום, אין שם כלום, זאת אומרת
דאבל דאבל כל משחק עם הפסד בצד.
בדיוק.
בסדר, אני איכשהו רואה את ג'ון קולינס כממשיך דרכו, למרות שלא יודע, עוד קולינס עוד צעיר, עוד יש
קולינס לפחות גם זורק שלשות, בנסה.
בסדר. זה לא בעיניי זה לא המדד לכדורסלן מודרני או לא.
כן.
טוב, וואו, גלשנו הרבה היום, כבר עברנו את השעה.
יופי, נהדר.
בוא ניקח קצת שאלות מהקהל.
יאללה.
פינת ריבאונד הגנה. ארז זנו שואל, איזה שחקן בסיטואציה הריאלית מבחינה כלכלית ותקרת שכר, סיטואציה שלו ושל הקבוצה שלו, יכול צריך לעזור לקבוצת צמרת כזו, או כזאת שרוצה פלייאוף ולקחת אותה צעד אחד קדימה, למשל דרמונד לשארלוט? אני חושב שדרמונד עם החוזה שלו הוא לא ריאלי כל כך להרבה קבוצות, אני חושב שאף אחד תהיה מוכנה להעביר חוזים בסכומים האלה, אולי לא יודע, אולי דאלאס, אבל אחרי ביי-אוט הוא, שזה סנריו ריאלי מאוד, אז הוא יהפוך למבוקש אצל כולם.
דווקא, תשמע, לקליבלנד יש ארבע, שם שם, ביג בול, מה שנקרא. דווקא, אני חושב, הוא אמר דרמונד, אז עכשיו דווקא קפץ לי, השחקן המושמץ, אין סיבה כל כך לצחוק עליו, אבל ג'וול מגי יכול להיות חיזוק טוב לחלק, בתור סנטר הגנתי הוא הראה שהוא יכול לשחק טוב לפרקים, אז גם מבחינה חוזית הוא
כן,
מסתדר.
כן, בסופו של דבר לקבוצה צמרת אתה לא רוצה להוסיף עכשיו שחקן ב... ב...
אתה לא צריך סופרסטאר.
כן, אתה לא רוצה להוסיף שחקן ברמה של דרמון, אתה רוצה להוסיף ברגים שיעזרו.
בגלל זה אני חושב שג'וול מגי נגיד לברוקלין יכול להיות הרבה יותר טוב מדרמונד. הגיוני. כן. לארי ננס, כאילו אני מסתכל על קליבלנד, כי פשוט יש להם כל כך הרבה כרגע נכסים אטרקטיביים, כאילו, לא יודע. זה השמות שעולים לי, זאת אומרת, כן. זה
אני רוצה
לראות את הביגמנים.
אני רוצה לראות את ויקטור אולדיפו במיאמי. דעתי הוא יכול לעזור להם.
ויקטור אולדיפו במיאמי? כן, וואלה, גם באוריינטציה הוא מאוד מתאים לשם.
הוא יחתום שם בקיץ, אני די כמעט בטוח בזה שהוא יחתום שם בקיץ.
ואז מי הם לא ישירו את רובינסון? אז מי לא יישאר שם?
רובינסון, אני חושב שהוא מסיים חוזה, ואני לא חושב שהם ירצים לשלם לו.
כן, השאלה מתאמר עליו.
הוא one trick pony. מי שתשלם לו, מי שתיתן לו כסף.
סקרמנטו.
הגיוני, אני מקווה שלא. לא יודע, יש להם עתיד מבטיח, חבל.
כן.
תשמע, רובינסון ב-1.2 מיליון דולר זה מציאה מטורפת.
כן, אבל כמה הוא יוצא שנה?
רובינסון ב-10 מיליון דולר, שחקן שיודע לעשות דבר אחד ודבר, כאילו הוא עושה אותו מדהים, אבל הוא יודע עדיין לעשות דבר אחד.
לא, זה שוב, אני מחוזר, מחזיר אותך לשודד, לשודד הלטבי, שבוושינגטון, מה הוא עושה חוץ מלזרוק מאמצע המגרש?
וזה הזמן של קבוצות ללמוד מטעויות. טוב, טל קנן שואל על סקרמנטו שדיברנו עליהם, אבל הוא מעלה פה את השאלה, האם לדעתכם מסוגלים להיים על הפלי אוף או לפחות על הפליין? אז לא יודע, מקום צ'י, נראה לי שהם מסוגלים, השאלה היא איך ייראה החלק ה...
איך ייראה בדי הילד ומה יקרה עם בגלי?
אני חושב שהעומק שם הוא בעייתי, יש שם שאלה של פציעות, וכאמור, האם הם יהיו מוכנים מתישהו לחתוך את הסיפור עם בגלי ולהחליט שזהו? ומה שלא פחות מפחיד אותי זה איזושהי התפרצות אגו של חסן וייטסייד או משהו דומה בחדר ההלבשה. אני לא נראה לי שהוא מבסוט מהמצב.
בסדר, מה יש לעשות איתו? יש קבוצות, הערך שלו כבר... דרך אגב...
הוא מרוויח חוזה מגוחך, הוא מרוויח זה 2.5, מינימום וטרן או קצת יותר.
כן, אבל שוב, מספרים ריקים. דרך אגב, סליחה שאני חוזר שנייה אחורה לשאלה של ארז. יש שחקן שאני מת לראות אותו חוזר ל-NBA, ואני חושב, והוא דואג להגיד את זה בכל מקום, וזה אייזאה תומאס של בוסטון. אני באמת רוצה לראות את ה... כאילו, נכון שהייתה לו, היה לו איזה פיק קטן, או פיק גדול מאוד אפילו. עונת C, אבל אני חושב שאם הוא באמת לא פצוע, והוא זאת אומרת, בתור שחקן אנרגיה מהספסל, אני חושב שקבוצות יכולות ללכת עליו, וגם בחוזה מינימום. אז זה גם יכול להיות מעניין, הייתי גם רוצה לראות אותו חוזר.
טוב.
לליגה.
יש לי תחושה שאייזאה בוסטון של, אייזאה תומאס של בוסטון כבר לא איתנו.
לא.
נשאר הבן אדם.
כן.
ברק מונק שואל, בעקבות תוספת החיסורים כתוצאה מפרוטוקול הקורונה, יכולות להיווצר הטעיות סטטיסטיות שלא משקפות נכונה את המציאות. עד כמה אם בכלל נתקלתם בדבר כזה? שאלה קצת מסובכת.
אבל אני מבין אותה, זה כמו, זה לצורך העניין, זה דוגמה קלה, וושינגטון, לא יודע, שיחקו מתוך, נגיד, לצורך העניין, מתוך 20 משחקים, שיחקו 15 בגלל כל מיני קורונות, וזה גורם לזה שברדלי ביל הוא לא השחקן עם הממוצע נקודות הכי גבוה, וזה דברים שיושלמו, למרות שהוא כן מוביל את הליגה, זאת אומרת, אני גם אגב טעיתי לגבי העונה הזאת, לגבי סטיות סטטיסטיות, אבל אי אפשר לקחת את העונה הזאת ולהגיד, אוקיי, מה שקורה עכשיו, בגלל היעדרויות כאלה ואחרות, או פרוטוקולים, או חצאי קבוצות שלא מופיעות, אז לא ניקח את העונה הזאת ברצינות, אז קצת קשה פשוט להתייחס לזה, אז אין מה לעשות, זאת המציאות שנכפתה.
ואני חושב שבתחת התנאים, ה-NBA עושה סבבה של זה. סבבה של עבודה, אחרי שקצת היה להם בלגן בינואר עם הקורונה, בינתיים שמס מדווח שבשבועות האחרונים אפס מקרים, אפס תוצאות חיוביות יותר נכון. ואנחנו וכולם היו בלחץ והיסטריה, ואני אמרתי ואני חוזר ומזכיר, אני חושב שהליגה יודעת מה היא עושה.
אדם סילבר יודע מה עושים.
נכון. עכשיו מתווכחים, אתה יודע, יש להם זמן להתווכח על ההמנון, אז כנראה שיש זמן.
כן.
פנוי. האם לדעתכם ערך הטרייד של ג'ון קולינס גבוה במצבו הנוכחי, או שאולי אטלנטה תמצא את עצמה בסוף מקבלת עליו בערך מה שדטרויט קיבלה עבור דרק רוז? אני חושב שככל שאתה מתקרב לקיץ, אז הערך יורד. אבל בסופו של דבר, קבוצה שתקונה אותו עכשיו לא משלמת עליו, אלא משלמת על זכויות הברד שלו, על הזכות לתת לו, להפוך אותו לשחקן חופשי מוגבל, ועל הזכות להחתים אותו בעונה, זאת אומרת, להיות המועמדת הבחירה להחתים אותו לעונה הבאה. הבעיה היא בעיניי אחרת, הבעיה היא שהחוזה שלו מגוחך, זה 3.7 מיליון דולר, אז כאילו כמה כבר נכסים אתה יכול לקבל בסכום הזה?
כן, לא, אם
אתה צריך להצמיד לו איזשהו חוזה קצת יותר יקר, ואז לקבל שחקן ברמה גבוהה יותר.
יש לו עוד קצת זמן.
בסדר, השאלה גם איזה קבוצה לחוצה להחתים אותו, לחוצה לקבל אותו עכשיו ולא יכולה לחכות לקיץ ולהחתים אותו על הצעת הענות. כי לא נראה שאטלנטה תשווה הצעות שהם באזור המקסימום.
הוא גם לא יהיה איזה game changer לעונה הנוכחית לדעתי.
כן. אני לא חושב שיש לו ערך גבוה.
לא, יכול להיות לו, אבל לא.
מי יותר מרשים אתכם, אלי ברטון או למלו בול?
וואו, מרשים למלו.
Why not both?
כן, אבל לא, למלו, לא יודע, אני חשבתי שהכדורסל שוק הזה לא יצליח, וההיילייטים שהוא מביא לליגה ולשרלוט בפרט, זה משהו שכולנו, בטח הליגה והאמריקאים היו צמאים לו, שיהיה קצת שואו, ובאמת, חבל, אני נהנה מכל רגע, לראות אותו, למרות המכניקה אולי הקצת שבורה שלו בזריקה, זה עובד.
זה נכנס.
זה נכנס, בדיוק, אז...
בסדר, תשמע, זה שחקנים של קצת שונים, כמו שאתה אומר, למלו בול הוא קצת שכונה ו...
אבל יש לו סייז.
אבל כישרון וסייז.
כן, זה מיוחד.
משחק.
מיוחד מאוד.
נכון, ואלי ברטון מאוד מדויק, מאוד טכני.
כן. זה עניין של מה אתה מעדיף.
אני חושב שאני ועוד הרבה אחרים אוהבים בהליברטון, אבל כן, אנחנו מתחילים להיקבש קלות על ידי...
כן, אני פחד משהו. אני ראיתי את בול במשחק של שרלוט מול וושינגטון, כשבול זרק שלושה, אני צעקתי כאילו זה דני אבדיה, אתה אוקיי, כל השלושה, אני מאוד פשוט אוהב את השחקן.
קלה שלושה על אבדיה.
כן. כן.
טוב. ניל, היה לי כיף.
היה מאוד כיף, כן.
אתה נמצא רק בפייסבוק, או שגם בטוויטר, אינסטגרם, מקומות אחרים?
בפייסבוק אני נותן את עיקר העבודה, בטוויטר אני יותר עוקב ומתעדכן, אני, כן. בגדול אני בפייסבוק.
טוב.
בעמוד שלי, כן, מוזמנים לבוא, להסתכל, לעקוב, להתעניין. ונהניתי מאוד איתך, ובכללי עם הכדור הכתום. תמיד כיף.
בשמחה, אתה מוזמן תמיד להתארח יותר, לכתוב יותר בכדור כתום. אני מאוד נהנה לקרוא את הדברים שאתה כותב, ונהנה מהעשייה שלך.
תודה רבה, תודה.
יאללה, לילה טוב.
לילה טוב.